חולין דף ע"ג, מתחילים בעזרת השם, שמונה שורות מלמעלה בנקודתיים, וחכמים אומרים. כולנו מכירים את הסיפור שבזכותו משה רבנו הפך להיות המנהיג של עם ישראל. כשהוא ראה את הצון של יתרו, חמיב, הייתה איזושהי כבשה או כבש, בהמה, שעזבה את העדר. וברכה, הלך משה רבנו, רץ אחריה, והוא ראה אותה איך שהיא הגיעה שם לשתות מים, איזשהו מעיין. אז הוא ככה לקח, נתן לה לשתות כמובן, ונשא אותה על כתפיו, ואמר לה ככה ברכות, היית כל כך צמאה, אם הייתי יודע הייתי נותן לך מים, לא היית צריכה ככה לתרוח. ללכת ככה עד למקור מים החיים. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, משה רבנו, אתה כל כך חס על הצון, אתה עכשיו תראה את הצון שלי, את עם ישראל. כולנו מכירים, מאוד מרגש, נותן לנו גם כן להבין כמה חשוב כדי להנהיג, לשים לב לכל יחיד, לכל פרט. אבל שמעתי שאלה אדירה על הסיפור הזה. משה רבנו, מנהיג, איך אתה עוזב את כל העדר בשביל בהמה אחת? מה עם כל העדר? אבל התשובה היא עוצמתית. משה רבנו ידע, כל העדר, כשהם ביחד, הם נמצאים כולם באגודה אחת, עליהם אני לא צריך לדאוג. אותו כבש, תאיתי כסה עובד בקש עבדך, אותו כבש ששם הלך שהוא נמצא לבד, עליו צריך לדאוג. מי שנמצא בפנים, הוא באמת בעניין, הוא מקבל את כל הברכות, את כל הטובות. גם אצלנו, דרך אגב, רואים את זה פה בפרק שלנו, פרק בהמה המקשה. כששוחטים בהמה מעוברת, ובפנים יש עובר, העובר הזה נהיה מותר באכילה על ידי השחיטה של אמו. אבל מה קורה אם העובר הוציא יד החוצה, אותה יד לא נהיית מותרת בשחיטת האם. היא נשארת אסורה. ולא סתם שהיא נאסרת בגלל שהיא יצאה מתוך הכלל של הרחם. היא נאסרת לתמיד. אין שום סיכוי שיהיה אפשר לאכול אותה, שתהיה מותרת באכילה. למה? כיוון שהיא לא יכול, אי אפשר לשחוט את אותו יד, כי שאר הבהמה נהיית מותרת בלי שחיטה, שאר העובר. ואי אפשר בלי שחיטה לאכול אותה, כי היא לא הייתה בתוך הרחם בשעת שחיטת הבהמה המעוברת, אז היא נאסרת לתמיד. זה גם כמלמד כמה חשוב להיות בפנים, להיות בתוך העניינים, לא להיות מחוץ לתמונה. אבל אותה יד שיצאה החוצה, מחוץ לרחם, היא נאסרת באכילה, אבל מה ההגדרה שלה? מה ההגדרה שלה? האם היא מצד טומאה? הרי בשר של בהמה שלא נשחט שחיטה כשרה, יש לו דין של נבלה, זאת אומרת כמו אב התומה, תומה חמורה, אם יגע כל יהודי בעם ישראל שיגע בנבלה, הוא נהיה תמה, ראשון לתומה זה נקרא, בדרגה יש ראשון, שני, שלישי, הוא נהיה ראשון לתומה, בגלל שהנבלה יש לו דין של אב התומה. ובכן, האיבר הזה שיצא, היד הזאת לצורך העניין, שיצאה, איזה דין יש לה? היא נבלה, היא לא נבלה. מצד שני, הרי בשעה ששחטו את הבהמה, היא הייתה הרי מחוברת לשער העובר, רק שיצאה החוצה. אז באמת יש על זה שתי דעות במשנה. דעה ראשונה, זה דעת רבי מאיר. רבי מאיר אומר, תראה, אותה יד לא נהייתה מותרת בשחיטה, זאת אומרת שהמיטה שלה לא הייתה על ידי שחיטה, היא נקראת נבלה לכל דבר. חכמים אומרים לא, מכיוון שהשחיטה התירה את הבהמה, את העובר, אז כמו ששחיטה בדרך כלל מתירה, גם בהמה שהיא טרפה, שאסורה באכילה. אם שוחטים אותה שחיטה כשרה, הדבר שמרוויחים מזה, שהיא כבר לא נקראת נבלה יותר. הבהמה הזאת לא מתאמה כנבלה יותר, כי שחטו אותה, למרות שהיא הייתה טרפה והיא אסורה כרגע באכילה. אז אותו דבר גם אותו איבר, מכיוון שהיה מחובר לעובר, כשהוא היה ברחם העובר, אז אפילו האיבר היה בחוץ, אין לו דין של נבלה, אלא יש לו דין כמו טרפה שנשחטה. וזה בעצם הגמרא שלנו, וחכמים אומרים, דעת רבי מאיר, התבהר כבר בדף הקודם, תכף גם נחזור לנידון שהיה בין רבי מאיר לבין חכמים. עכשיו אנחנו אומרים לבאר דעת חכמים, וחכמים אומרים שאותו איבר שפרש מהרחם, מהעובר, פרש מהרחם, הוא נטמע, אבל למעשה הוא נטהר על ידי השחיטה, ויש לו דין של כמו טריפה שהיא שחוטה. ולכן העובר שנשאר בתוך הרחם, מכיוון שהוא מחובר הרי לאותו איבר שיצא, אז הוא נטמע מאותו איבר. אז האיבר שהוא נחשב כמו טריפה שחוטה, מטמא את אותו עובר, כי הוא נוגע בו. וחכמים אומרים שאותו בשר של העובר טמא משום מגע טריפה שחוטה. מה, אז יש טומאה לטריפה שנשחטה? הרי כולנו מכירים שכשיש בהמה, שיש בה איזושהי טריפה, איזשהו מום מסוים שעושה אותה טריפה, אם שוחטים אותה שחיטה כשרה, אז מה שמרוויחים מזה שאין לה בהמה דין נבלה, אלא היא לא טמאה, היא טהורה. אז מה פירוש שהעובר נטמא כמו טומאה שיש לטריפה שחוטה? איזה מין טומאה יש לטריפה שחוטה? אין לה הרי לכאורה טומאה. אומרת הגמרא, זה השאלה של הגמרא, טריפה שחוטה מי מטמיה וכי מטמאה? מתרצת הגמרא, אין כן, היא מטמאה, אמנם לא מהתורה, זה לא טומאה כמו נבלה. ודאי שהשחיטה המועילה שלא תטמא כמו נבלה, אבל טומאה קלה יש לה כן מדרבנן, כדי אבויה דשמואל. כמו דבריו של אביו של האמור המפורסם שמואל, דאמר אבויה דשמואל, טריפה ששחטה, מטמאה במוקדשין. אפילו טריפה שנשחטה, שזה מתאר אותה מדין נבלה, אבל יש לה עדיין טומאה קלה, שהיא מטמאה קורבנות. עכשיו, מה זה נוגע כאן? אם נאמר, העובר הזה היה עובר של בהמת קורבן שלמים, אז גם הוא יש לו דין של קדושת שלמים, אז הוא קודשים, אז היד כן יכולה לטמא אותו מדרבנן, וזו הטומאה שלפי חכמים, יש באותו איבר שפירש מתוך הרחם משאר העובר. וכאן אנחנו מגיעים באמת לדיון פורה בין דברי רבי מאיר לבין חכמים. למה לפי רבי מאיר, האיבר שפירש מתוך הרחם בשעת שחיטה יש לו דין של נבלה, ולפי חכמים יש לו דין של טריפה שחוטה. וכאן רבנן בעצם לוקחים את המיקרופון, והם מסבירים את שיטתם, למה באמת יש לאותו איבר דין של טריפה שחוטה. מה מצינו בטריפה ששחיטתה מתארתה? כמו שמצינו בבהמה שיש לה איזושהי שהוא מום שעושה אותה טריפה, שאסורה באכילה, בכל זאת אם שוחטים אותה, היא נהיית תאורה מטומאת נבלה. אז אם כן, אף שחיטת בהמה תתאר את, כאן הגרסה, האיבר. כמו שראינו במשנה, שככה היה הגרסה שם גם. תתאר את האיבר. זאת אומרת, שגם כששוחטים את הבהמה, אז אפילו שהבהמה מעוברת, והעובר הוציא את ידו מחוץ לרחם, השחיטה מתארת את אותו איבר שיצא מחוץ לרחם, כי הרי מחובר לתוך העובר, והשחיטה מתארת אותו כמו שמתארת בהמה שהיא טריפה. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא שמרחיבה בדיון בין רבי מאיר לחכמים. תניא אמר להן רבי מאיר, וכי מי טהרו, לפי שיטתכם, אתם אומרים שהוא טהור, מי טהרו לאיבר זה מידי נבלה? למה שהאיבר הזה שפירש מחוץ לרחם יהיה טהור מידי נבלה? הרי השחיטה לכאורה בכלל לא משפיעה עליו. אז מה כן מתאר אותו? שחיטת אמו? אז זאת אומרת שזה ששחטו את אמו משפיע על אותו איבר גם שנמצא מחוץ לרחם. נו, אז אם כן, תתירנו באכילה. אם כן, תתירנו באכילה. למה באמת היא נאסרת באכילה אותו איבר? אמרו לו, משפט קצת הגיעו ישר לסוף, אבל אנחנו צריכים את כל התהליך באמצע, אז כמו שהגמרא תכף תבאר את זה. אמרו לו, הרבה מצלת על שאינו גופה יותר מגופה. השחיטה מצילה יותר על מה שהוא לא חלק מגופה, מאשר על מה שכן חלק מגופה. מה התשובה פה? באמת לא מובן. אז לכן הגמרא ישר שואלת. הגמרא תכף מיד תשאל מה הקשר, אבל לפני כן, בואו באמת נבין את המושג. שהשחיטה מתארת דבר שהוא לא מגוף הבהמה שנשחטה, יותר מאשר מה שגוף הבהמה שנשחטה, למרות שההיגיון אומר הפוך. אם שחטו את הבהמה, אז גופה צריך להיות מותר דבר ראשון. אבל כאן אנחנו רואים דבר מעניין, הגמרא מביאה את הדוגמה, שהבהמה עצמה, חלק מהבהמה עצמה לא תהיה מותרת על ידי שחיטה, ומשהו שהוא לא חלק ממנה כן יהיה מותר על ידי שחיטה, באיזה מקרה זה מדובר? שהרי שנינו, חותך מן העובר שבמאיה, מה קורה אם אדם הלך, איזושהי צורה, טיפול פולשני, הצליח לחתוך איזושהי חתיכה מתוך העובר שבמאי הבהמה המעוברת, אבל הוא השאיר את אותה חתיכה בפנים, מותר, אותו חתיכה תהיה מותרת באכילה אחרי השחיטה. אם אחרי שחיטה מוצאים את הבהמה המעוברת, מוצאים את העובר בפנים, ורואים את החתיכה גם כן לידו, החתיכה היא תהיה מותרת גם כן באכילה. אבל אם אדם חתך מן התחול ומן הכליות, שזה חלק מהבהמה בעצמה, אסור באכילה. אז החלקים האלה יהיו אסורים באכילה. זאת אומרת, אם בן אדם עשה איזשהו ניתוח וטרינרי, אפשר לקרוא לזה כך, לבהמה, והוא חתך לה את התחול או את הכליות, כמו שבעריכות כבר דיברנו על זה פעם, ששתי האיברים האלה, גם אם הם אוסרו מהבהמה, היא לא נטרפת על ידי זה, היא יכולה לחיות, גם אם אין לה תחול או שאין לה כליות, אז אם הוא הסיר את זה ממנה, אבל הוא השאיר את זה בתוך הבהמה, אחר כך שחטו את הבהמה, התחול והכליות יהיו אסורים, זה איבר מן החי. והשחיטה לא התירה אותם. אז איך זה ייתכן דבר כזה? הרי זה חלק מגופה, התחול והכליות. אותם אתה לא מתיר, אבל את העובר, אם חתרו ממנו חתיכה, אתה כן מתיר בשחיטת האם. אז רואים מכאן שהשחיטה מתירה. דבר שהוא לא מגופה של הבהמה, יותר מאשר דבר שהוא כן מגופה של הבהמה. אבל מה זה מתרץ את השאלה ששאלנו? זה מיד הגמרא שואלת. מהי כאמרי? מה התשובה פה של חכמים שהם עונים לרבי מאיר? רבי מאיר שואל אותם שאלה מאוד פשוטה. אם השחיטה של הבהמה המעוברת מועילה לעובר, לעבר שפירש מעובר, לתאר אותו מדי נבלה, אז למה שזה לא יתיר אותו לגמרי באכילה? אם יש השפעה על השחיטה, אז עד הסוף. מה הם עונים? תראה, השחיטה יש לה השפעה על מה שלא חלק מהבהמה יותר מאשר מה שכן חלק מהבהמה. מה התשובה כאן? אומרת הגמרא, מהי כאמרי? אמר רבה, ואמרי לה, יש כאלה אומרים שאין שם של חכם שאמר את זה, ואמרי לה, חדי, זה סתם, נאמר בישיבה, לא בשם מישהו מסוים. מאוד מעניין שיש כאלה שמפרשים שרוצים לטעון שחדי זה שם של חכם. חסורי מחסרה ואחי קטני. באמת, בברייתא הזאת, יש מילים שהתנאים סמכו על האינטליגנציה שלנו שאנחנו נבין לבד, והם לא תערכו אפילו לכתוב את זה, אבל עכשיו, במרוצת הדורות, מה לעשות, הדעות נחלשו קצת, ולכן הגמרא מביאה לנו את החלק שחסר פה בברייתא, שהיינו אמורים להבין לבד. אז ככה, מתחילת הברייתא, ואז נביא את מה שחסר. הברייתא התחילה ככה, אמר להן רבי מאיר, וכי מי תיארו לאיבר זה מדי נבלה? שחיטת אמו. זאת אומרת, מי תיאר שהאיבר הזה שפירש משאר העובר לא יהיה לו תומת נבלה לשיטתכם? זה ששחטו את אמו, אז זה יתיר גם את האיבר ההוא למרות שהוא לא היה בתוך הרחם, לפחות זה תיאר אותו מתומעה. אם כן, למה זה רק מתאר אותו מתומעה? אם כן, תתירנו באכילה. אם השחיטה של האמא מועילה לאותו איבר שפירש מהרחם, שזה יועיל לו לגמרי גם שיהיה מותר באכילה. כאן באמת חסרים מילים. ופה הגמרא מוסיפה את המילים שחסרות. מה אמרו לו? אז חכמים ענו לרבי מאיר. טריפה תוכיח. בהמה שיש לה, נאמר, נקב במעיים. טריפה. ששחיטתה מתארתה מדי נבלה. אותה בהמה לעולם לא תהיה מותרת באכילה. לאדם. אבל מה, אם שוחטים אותה שחיטה כשרה בסכין כשר, אז אין לה תומת נבלה. למרות שהיא לא ניתרת באכילה, אז אתה רואה שהשחיטה יכולה לתאר מדי נבלה, למרות שהיא לא מתירה באכילה. אז אם כן, אותו דבר גם כאן. האיבר שפירש מתוך הרחם יהיה מותר משום תומעה, אבל הוא לא יהיה מותר באכילה. אמר להן רבי מאיר לחכמים, לא, מה אתם משווים בכלל? אם תיארה שחיטת טריפה, אותה דבר שהוא גופה. כששוחטים את הבהמה טריפה בעצמה, היא בעצמה נהיה טהורה מדי נבלה. אבל תטהר את האיבר, דבר שאינו גופה. מה אתה משווה בגלל זה להגיד שהאיבר שיצא מחוץ לרחם גם כן יהיה טהור, שהוא לא חלק מהבהמה? למה שהשחיטה תשפיע עליו לטהר אותו מדי נבלה? וכאן ההמשך של הברייתא, מה שראינו, שהיה נראה לנו לא קשור, אבל עכשיו זה כבר נהיה קשור. אמרו לו, הרבה מצלת השחיטה הזאת, הרבה משפיעה על שאינו גופה יותר מגופה. זאת אומרת, השחיטה הזאת יש לו השפעה דווקא על דברים שהם לא חלק מגופה של הבהמה, יותר מאשר על גופה של הבהמה. אז מה אתה שואל? למה טריפה, שזה שטריפה, אנחנו רואים שזה מתאר כי זה גופה של הבהמה, לעומת אותה איבר שפירש הוא לא גופה של הבהמה, אז השחיטה לא צריכה לתאר? אדרבה, השחיטה מתארת מה שלא מגופה יותר מאשר מה שגופה, וכאן מגיעה הדוגמה שביארנו. שהרי שנינו, חותך מן העובר שבמאיה מותר באכילה, אם הוא חותך מהעובר שבמאה החתיכה, והוא משאיר את זה בתוך הרחם, ואחר כך הוא שחט את הבהמה המעוברת, והוא מוצא את החתיכה בתוך הרחם, היא מותרת באכילה, אבל מן הטחול ומן הכליות אסור באכילה. אם הוא חתך מהטחול או מהכליות של הבהמה עצמה, והוא השאיר את זה בפנים, ואחר כך הוא שחט את הבהמה, אז הטחול והכליות יהיו אסורים, משום עבר מן החי, כי הם נחתכו כשעדיין הייתה בחיים. אז אם כן, זה בעצם דברי רבי מאיר, מה שחכמים עונים, באמת דיון יפה ומושלם. מביאה הגמרא ברייתא נוספת שמביאה את הסברות האלה. תניא נמי אחי, אמר להן רבי מאיר, וכי מי תיארו לעבר זה מידי נבלה? מי? אמרו לו, שחיטת אמו. זה ששחטו את הבהמה, זה מתיר שאותו איבר שפירש לא יהיה לו דין של נבלה. אם כן שאלו... אם כן, שאל רבי מאיר, תתירנו באכילה, אז שזה גם יהיה מותר באכילה אותו עבר שפירש מתוך הרחם. אמרו לו, טרפה תוכיח ששחיטתה מתארתה מדי נבלה, ואינה מתירתה באכילה. רואים מכאן שבהמה שהיא טרפה, למרות שהשחיטה מתארת אותה שלא תהיה נבלה, אבל היא לא מתירה אותה באכילה, אותו דבר גם לגבי העבר שפירש מהרחם, השחיטה תתאר אותו מדי נבלה, אבל היא לא תתיר אותו באכילה. אמר להן, רבי מאיר, אם תיארה שחיטת טרפה אותה, אם זה השחיטה טרפה, תיארה את הבהמה עצמה. כאן הברייתא מביאה עוד הלכה מעניינת, שהשחיטה מתארת גם ואת העבר המדולדל בה. זו הלכה שלא ראינו כל כך עד עכשיו. מה קורה בהמה? בואו ניקח דוגמה ככה את החלק הכי משובח בבהמה. נאמר שהלשון של הבהמה נתלש כמעט לגמרי, ו... ממש נשאר ממש כמו חוט השערה שמחובר לגוף. ועכשיו אין סיכוי שהלשון הזאת תחלים, לעולם. לוקחים, עכשיו בעל הבית אומר, וואה, הלשון זה החלק הכי משובח פה בבהמה הזאת. אני רוצה עכשיו, לפני שהלשון תיקרה לגמרי, אני רוצה לשחוט את הבהמה בשביל להרוויח שהלשון הזאת גם כן תהיה מותרת על ידי השחיטה באכילה. אז השחיטה מתארת את האיבר המדולדל בה, באמת השחיטה עכשיו תועיל שאותו איבר שמדולדל בבהמה לא יהיה לו תומת נבלה, אבל הוא יהיה אסור באכילה. את השחיטה לא תועיל, הלשון הזאת היא, אולי הכלבים יעשו ממנה סעודה, אבל אסור לישראל לאכול מהאיבר המדולדל. אבל בכל זאת, השחיטה מועילה לתאר את אותו איבר מדולדל מדי נבלה, אבל זה דווקא, זה דווקא בעניין הזה של הטריפה עצמה, או של העבר המדולדל בבהמה בעצמה, זו שחיטה מועילה. אבל דבר, שזה דבר שגופה, אבל תטהר את העובר שאינו גופה, אבל אתה רוצה לטהר גם את העבר שיצא מהעובר מחוץ לרחם, שזה לא חלק מגופה של הבהמה המעוברת, למה שיהיה אפשר לטהר אותו מדי נבלה? אמרו לו, כמו שראינו בבריתא הקודמת, הרבה מצלת על שאינו גופה יותר מגופה. אנחנו רואים שהשחיטה דווקא מטהרת או מועילה, אפילו לדברים שהם לא מגופה של הבהמה שנשחטת, אלא שהם מגופה של העובר שבה, יותר מאשר מה שהיא מועילה לבהמה המעוברת בעצמה. מה הדוגמה לזה? שהרי שנינו חותך מן העובר שבמאה מותר באכילה. אם הוא חתך חתיכה מהעובר במאה, אותו חתיכה אחרי השחיטה יהיה מותר באכילה. אבל אם הוא יעשה אותו דבר בבהמה בעצמה, אם הוא יחתוך מן החתיכה, אז זה לא יהיה מותר באכילה אחרי השחיטה. מן הטחול ומן הכליות אסור באכילה. אם הוא חתך מהטחול ומהכליות של הבהמה עצמה, אז, והוא השאיר את הטחול או את הכליות בתוך הבהמה ואחר כך הוא שחט אותה, אז הם יישארו אסורים באכילה. אז אם כן, זה באמת הנידון הנפלא בין רבי מאיר לבין חכמים, לגבי יד שיצאה מחוץ לרחם וכך שחטו את הבהמה, אותה יד הייתה נשארה בחוץ, האם יש לה דין של טומאת נבלה או דין של טריפה שחוטה. אמר רבי שמעון בן לקיש, כמחלוקת בעוברין, כמו המחלוקת שיש לנו לגבי עבר של עובר שיצא מחוץ לרחם, כמו שראינו עד עכשיו, כך מחלוקת באיברים. אותו מחלוקת יהיה גם באיבר המדולדל בבהמה שקודם הזכרנו אותו. הזכרנו את הלשון שהיא נתלשה כמעט לגמרי. זה יכול להיות כל האיבר, זה יכול גם להיות הרגל. הרגל שכמעט נחתכה לגמרי, היא תלויה על חוט השערה ואין לה סיכוי להחלים. אז האם יש לזה דין של טומאת נבלה לאותו איבר מדולדל, או שיש לזה דין של טריפה שחוטה, אז לפי ריש לקיש, המחלוקת בעבר שיצא מהרחם, והמחלוקת בעבר המדולדל, זה אותו מחלוקת בדיוק, לפי רבי מאיר זה נבלה, ולא מועיל השחיטה לתאר מדי נבלה, ולפי חכמים זה נקרא כמו טריפה שחוטה, שכן מועיל השחיטה לתאר מדי נבלה. זה באמת אנחנו צריכים לשים בצד את דעת רבי שמעון בן לקיש, ובזה אין שום נידון, שום דיון. רבי שמעון בן לקיש זה הכי פשוט שיכול להיות פה בסוגיה הבאה, שהוא סובר, שכמו עבר שיצא מחוץ לרחם, עבר של עובר שיצא מחוץ לרחם, יש מחלוקת אם יש לו דין של נבלה או של טריפה שחוטה, ככה גם בעבר המדולדל בבהמה. זהו. ואומר רבי שמעון בן לקיש, שאותו מחלוקת זה גם בעבר המדולדל שבבהמה, בסדר מצוין. עכשיו יש דעתו של רבי יוחנן, שהוא חולק על רבי שמעון בן לקיש, והוא סובר שזה תלוי. בעבר יש מחלוקת באמת, אבל בעבר מעובר יש מחלוקת באמת, אבל בעבר מדולדל אין מחלוקת. זה גם כן חייב נשאר. זאת אומרת, הנקודה הזאת שרבי יוחנן סובר, שהמחלוקת היא רק בעבר מהעובר שיצא מהרחם, כמו שראינו עד עכשיו, אבל בעבר מדולדל בבהמה אין שום מחלוקת. זה גם נשאר. רק יש פה, הלשון הראשונה סוברת, שבעבר המדולדל בבהמה, כולם מודים שזה נשאר נבלה. תכף אנחנו נראה שיש לשון אחרת של רבי יוחנן, וככה באמת זה יישאר בסוף. בכל אופן, אומר רבי יוחנן, רבי יוחנן אמר, מחלוקת בעבר דעובר, המחלוקת של רבי מאיר וחכמים, האם העבר של העובר שפירש מתוך הרחם יש לו דין של נבלה, או שהשחיטה מתארת אותו, כמו ששחיטה מתארת טריפה, דניה טריפה כמו טריפה שחוטה, זה רק נאמר בעבר של עובר, אבל בעבר מדולדל דבהמה, דברי הכל שחיטה עושה, שימו לב למילה, מילה חדשה, ניפול. מה זה ניפול? נזכור תמיד, ניפול זה הכוונה כאילו זה נפל כבר קודם. ניפול הכוונה כאילו זה נפל כבר קודם. זאת אומרת, דברי הכל שחיטה עושה כאילו קודם שחיטה ניפול, כאילו לפני השחיטה נגמר נפילתו. אבל מה קורה? עבר המדולדל. רגל, נחתך כמעט לגמרי, תלוי על שערה עכשיו. שחטו את הבהמה. מה היה קורה אם לפני ששחטו את הבהמה, העבר זה היה פורש לגמרי? אחד אחד, רגל של בהמה שנחתך ממנה בחיים. יש לזה דין של עבר מן החי. עבר מן החי מטמא. מטמא. אז כאן אנחנו מתייחסים לאותו עבר מדולדל, כאילו שהוא נפל לפני השחיטה כבר, והוא טמא משום עבר מן החי. בסדר גמור. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה איתם עד רבי יוחנן, עליבא דרבנן? מה הטעם של רבי יוחנן לפי דעת רבנן שהם סוברים שבעבר מעובר הוא יהיה טהור על ידי שחיטה ובעבר מדולדל בבהמה הוא יהיה טמא על ידי שחיטה, זה נחשב כאילו הוא נפל לפני השחיטה. התשובה היא, היי, העבר מהעובר הסיבה שהוא נטהר על ידי השחיטה כי היטלי תקנת בחזרה. יש סיכוי לפי דעת רבי יוחנן בדווקא, כי הרי זה השמועה של רבי יוחנן כאן. לפי רבי יוחנן, מה יקרה עם אותו עבר של העובר שבשעת הלידה פרש מתוך הרחם? מה קורה אם היה חוזר חזרה פנימה? לפי רבי יוחנן זה היה ניתר על ידי השחיטה. לכן, כיוון שיש לו אפשרות להיות מותר על ידי שהוא היה חוזר חזרה פנימה, אז לכן במקרה שהוא נשחט, אז לא יהיה לו תומת נבלה. לעומת זאת, העבר המדולדל בבהמה, הוא נשאר טמא, כי לטלי תקנת בחזרה, אין שום סיכוי שהוא יחזור ויחלים. אם הוא היה יכול להחלים, הוא לא נקרא עבר מדולדל. כיוון שאין לו תקנה בחזרה, הוא לא נתאר על ידי השחיטה. שואלת הגמרא, קושיה מייטיבי, אתה, לפי הלשון הזאת שאמר רבי יוחנן, כדי שהדברים לא יהיו לנו מדי מורכבים, אז בואו נעשה סדר שוב. לפי רבי שמעון בן לקיש, המחלוקת בעבר שיצא מעובר, והמחלוקת בעבר מדולדל בבהמה, זו אותה מחלוקת. לפי רבי מאיר יש לזה דין של נבלה, ולפי חכמים יש לזה דין של טריפה שחוטה. בסדר. רבי יוחנן סובר, לא. המחלוקת היא רק בעבר של עובר, בלבד. אבל בעבר מדולדל אין מחלוקת. רק פה אנחנו, לפי הלשון הזאת שאנחנו כרגע אומרים, סובר רבי יוחנן שעבר מדולדל בבהמה הוא ודאי טמא. זאת אומרת, אם שחטו בהמה והיה לה עבר מדולדל, אותו עבר נהיה טמא כמו עבר מן החי. עבר מן החי יש לו דין של טומאה כמו נבלה, עם נקודה קלה מאוד, נגיעה קלה ששונה, נראה את זה בהמשך. בכל אופן, מה באמת הסיבה? מה באמת סובר רבי יוחנן לפי זה? שעבר מדולדל בבהמה, כולם יודעים שהוא יהיה טמא, הוא לא נטהר על ידי שחיטה. שאותה גמרא אני מביא לך עכשיו ברייתא שתראה, שלכאורה יש דעה שסוברת, שעבר מדולדל בבהמה טהור, הנה תראה. אמר להם רבי מאיר, לחכמים, אתם סוברים שמה? שעבר של עובר שיצא מחוץ לרחם, השחיטה משפיעה עליו שהוא יחשב כמו טריפה שחוטה ולא יהיה לו תומת נבלה. יש לי שאלה. אני אגיד לכם ככה, לא. אז מה אתם רציתם להגיד? איך זה באמת מתאר? הרי אני שאלתי אתכם, אם שחיטה מועילה לאותו עבר שפירש מהעובר ויצא מהרחם, זה מועיל שהוא לא יהיה תמה, אז שזה גם יועיל לו שיהיה מותר באכילה, ואתם יודעים שזה אסור באכילה, אז אתם אמרתם לי, מה זאת אומרת? הרי מה תגיד לגבי טריפה? גם שם, אם שוחטים את הטריפה, אז זה לא מכשיר אותה לאכילה את הבהמה הטריפה הזאת, היא נשארת טריפה, רק זה מועיל שהיא לא תתעמק כמו נבלה. אז גם העבר הזה שפירש מהעובר והוא יצא מהרחם, גם כן, אמנם הוא לא יהיה מותר באכילה, אבל לפחות הוא יהיה טהור, הוא יהיה טהור לפחות מדין טומאת נבלה. אז אני אומר לכם, אומר רבי מאיר, זה לא דומה בכלל. לא. אם תיארה שחיטת טריפה אותה, אם השחיטה ששוחטים בהמה שהיא טריפה, זה מתאר אותה שלא ילדין נבלה, או שזה מתאר אותה ואת העבר המדולדל בה, או שיש, אם יש לה, נאמר, רגל שכמעט לגמרי נתלשה ועדיין זה תלוי על בלימה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, תלוי ממש על חוט השערה, אבל אין סיכוי שזה יחלים. השחיטה מתארת את זה. מה אמרנו? השחיטה מתארת את העבר המדולדל בה, אומר רבי מאיר לחכמים. אז זאת אומרת שלפי רבי מאיר, השחיטה מתארת, לפחות לפי רבי מאיר או לפי חכמים, יש מישהו שסובר שעבר המדולדל בבהמה, השחיטה תתאר אותו. אז זה הקושיה האדירה שטרף נראה. בכל אופן, אומר, בואו לא נפריע לרבי מאיר את הסברה שלו, אומר רבי מאיר, אם השחיטה מועילה לתאר את אותו עבר המדולדל בבהמה, או את הטריפה הזה מתאר אותה שלא תתאמה, דבר שבגופה, בגלל שזה חלק מגוף הבהמה. בסדר? חלק מגוף הבהמה, שחטו את הבהמה, אז חלק מגוף הבהמה לפחות נתאר מדי טריפה. אבל טוב, תתאר את העובר? מה, העובר שהוציא את ידו מחוץ לרחם, אתה תתאר את אותו יד בגלל השחיטה של הבהמה המעוברת? דבר שאינו גופה, זה לא גופה של הבהמה בעצמה, זה העובר. עכשיו, מה רואים מכאן? שרבי מאיר אומר לחכמים, רגע, הרי השחיטה מתארת את העבר המדולדל בבהמה. מי אמר ששחיטה מתארת את העבר המדולדל בבהמה? לפי איך שעכשיו אנחנו מסבירים את רבי יוחנן, אין אף אחד שסובר ככה, וזה כולם יודעים, עבר המדולדל בבהמה, שהשחיטה לא מתארת מדי טריפה, מדי נבלה. בישלם על רבי שמעון בן לקיש, שהוא סובר שיש מחלוקת גם בעבר מדולדל בבהמה, בסדר, אז רבי מאיר סובר שהיא נבלה עבר המדולדל בבהמה, אבל לפי חכמים זה יהיה, כמו טריפה שחוטה, זאת אומרת שהוא לא מתאמה כנבלה. אז מובן, טוב, רבי מאיר אומר להם שהשחיטה מתארת עבר המדולדל בבהמה, הוא מתכוון להגיד, אתם לדעתכם, אתם חכמים סוברים שהשחיטה מתארת עבר המדולדל בבהמה, אז לדבריהם כאמר לו, לדידי, אני סובר שגם עבר מדולדל בבהמה וגם עבר שפירש מהעובר ויצא מהרחם, שתיהם תמאים כנבלה, השחיטה לא מועילה לתאר אותם, אבל, כן, לא שנה עבר דעובר ולא שנה עבר דבהמה, שתיהם השחיטה לא מתארת, אבל אתם לשיטתכם הרי סוברים שעבר המדולדל בבהמה, אז מה יהיה הדין איתו? הוא יהיה טהור בשחיטה. אז זה דווקא נאמר, בעבר המדולל, שזה חלק מהבהמה בעצמה שנשחטת עכשיו, אבל על העובר שנמצא בתוך מאה של הבהמה, שהוא הוציא את היד שלו החוצה, מה הקשר שהשחיטה תתאר את היד הזאת? זאת אומרת, הוא אומר להם, לפי שיטתכם אתם. אבל בכל אופן, יש פה דעה שסוברת באמת, שעבר מדולדל בבהמה טהור. אז אפשר להבין את דברי רבי מאיר. אלא, לרבי יוחנן, שהוא סובר שכולם מודים שעבר מדולדל בבהמה, לא ניתר על ידי שחיטה. קשיה, מה זאת אומרת? אם כולם אומרים שמדולדל תמה, למה בברייתא אנחנו רואים מפורש שיש דעה שסוברת שעבר מדולדל בבהמה יהיה טהור בשחיטה? אומרת הגמרא, אתה צודק. אתה צודק. הגמרא באמת עכשיו לא משנה כלום חוץ מדבר אחד. כמו שאמרנו, יש לקיש נשאר עם זה שהמחלוקת בעבר של עובר, ועבר מדולדל, זו אותו מחלוקת, בסדר. גם, לפי דעת רבי יוחנן, העניין של עבר של עובר גם נשאר, זה ודאי מחלוקת. אמרנו אבל שלגבי עבר מדולדל בבהמה, סובר רבי יוחנן שאין מחלוקת. עד עכשיו אמרנו שהוא סובר שאין מחלוקת, הכוונה שזה ודאי תמה. עכשיו רבי יוחנן משנה ואומר, עבר מדולדל בבהמה, אין מחלוקת וזה ודאי טהור. אומרת הגמרא, בואו נשים לב באמת שהנקודה פה זה רק בחלק של עבר מדולדל בבהמה, שהוא טהור. אלא היא התמרה הכי התמר. אמר רבי שמעון בן לקיש, כמו שאמר קודם, כמחלוקת בעוברים, כך מחלוקת באיברים, רבי מאיר סובר שנשארת נבלה, חכמים סוברים שזה כבר נחשב כמו טריפה שחוטה. רבי יוחנן אמר, בואו נשים לב שעכשיו זה דברי רבי יוחנן, כי תכף אנחנו נמשיך עם דבריו של רבי יוחנן עד סוף השיעור. ורבי יוחנן אמר, מחלוקת בעבר דעובר. כמו שאמרנו עד עכשיו, עבר דעובר זה כל עמודים שיש מחלוקת האם העבר הזה נשאר נבלה, שזה דעת רבי מאיר, או שזה כבר נקרא כמו טריפה שחוטה, כמו דעת חכמים. בסדר? אבל פה המהפך הגדול, בעבר מדולדל דבהמה, דברי הכל, אין שחיטה עושה ניפול. השחיטה לא אומרת שזה כאילו זה, האיבר הוא נפל לפני השחיטה, אלא זה נחשב שהאיבר היה בשעת שחיטה על הבהמה, והוא באמת נטהר על ידי שחיטת הבהמה. העבר מדולדל, טהור לפי כל הדעות בשחיטת הבהמה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מי תמה דרבי יוחנן, אליבא דרבי מאיר. למה רבי יוחנן סובר? לפי דברי רבי מאיר, העבר שיצא מהעובר, הרי זה כולם מודים שלפי דעת רבי מאיר יהיה לו דין טומאת נבלה. ועבר מדולדל בבהמה, הוא יהיה טהור מטומאת נבלה על ידי השחיטה של הבהמה. מה ההבדל? התשובה היא, היי, העבר המדולדל בבהמה, גופה, בעיקרון הוא חלק מהגוף של הבהמה. אז אמנם שהוא מדולדל, אבל השחיטה לא מועילה להתיר אותו באכילה, היא מועילה לפחות לתאר אותו, הוא חלק מכל הבהמה פה. אבל, והי, העבר מהעובר שיצא מחוץ לרחם, לאו גופה, זה לא חלק מהבהמה עצמה שנשחטת, זה שייך לעובר שלה, ולא רק זה, הוא עוד יצא מהרחם. לכן, השחיטה לא מתארת אותו. ממשיכים עם דברי רבי יוחנן כמו שהבטחנו, אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן. הכל מודים, גם חכמים וגם רבי מאיר, שנחלקו לגבי עבר של עובר, כולם מודים, לגבי עבר מדולדל שבבהמה, שמיטה עושה ניפול. המיטה, זאת אומרת, אם הבהמה מתה מעצמה, לא לידי שחיטה, זה ודאי נחשב כאילו אותו עבר מדולדל נפל לפני שהיא מתה. ואז מה הדין של העבר הזה שנפל? יש לו דין של עבר מן החי, כי הרי הוא נפל לפני שהיא מתה. יש לו דין של עבר מן החי. מה הייחודיות של עבר מן החי? הרי בכל מקרה, הרי מה קרה פה לבהמה? בואו ניכנס רק לזה. יש פה בהמה שהיה לה רגל, רגל אחת שמדולדלת, כמעט נופלת, ויום אחד הלכה לישון לנצח. מתה. טוב מאוד. עכשיו, מה הדין שכל הבהמה שמתה עכשיו? היא נבלה. מה הדין של הרגל שהייתה מדולדלת לפני שהיא מתה? או עכשיו כאילו היא נפלה לפני שהיא מתה. היא מתה... זה לא היה נחשב שהיא נפלה לפני שהיא מתה, היא גם הייתה נבלה. עכשיו זה נחשב שהיא נפלה לפני שהיא מתה, הרגל הזאת. נו, אז מה הרווחנו? מה מעניין אם הרגל נפל לפני שהיא מתה או אחרי שהיא מתה, במה זה משנה? תשובה היא שאם זה נפל לפני שהיא מתה, זה עבר מן החי. נו, אז מה? מה הדין של עבר מן החי? מותר לאכול עבר מן החי? אסור, אין מה לדבר. זה מטמא או לא מטמא? זה גם מטמא. כמו מי? כמו נבלה. נו, אז מה ההבדל? אז זה נבלה באמת וזה כמו נבלה. מה ההבדל? יש הבדל אחד. הבדל אחד. עבר מן החי הוא מטמא כנבלה רק אם יש בו בשר, גידים ועצמות, אם הוא עבר שלם. לעומת זאת נבלה מטמא אפילו בשר לבד. במקרה שלנו, מיטה עושה ניפול שיש לו דין של עבר מן החי שהוא מטמא רק עבר שלם, אבל אם נפרש מתוך העבר הזה אחרי זה חתיכת בשר, אבל חתיכת בשר הזאת היא לא מטמא כנבלה. לעומת זאת שער הבהמה, שהיא נבלה גמורה, אז כל חתיכת בשר ממנה מטמא. זה לגבי מיטה. מה לגבי שחיטה? ואין שחיטה עושה ניפול. זאת אומרת ששוחטים בהמה שהיה לה עבר מדולדל, כמו שאמר קודם רבי יוחנן, שחיטה לא עושה ניפול, זה לא נחשב כאילו העבר נפל לפני השחיטה, ומה הרווחנו? הוא היה לה בהמה בשעת שחיטה, אז הוא נטהר על ידי השחיטה גם. וזה באמת לא מפתיע אותנו, ככה באמת סובר רבי יוחנן. שעבר המדולדל בבהמה ניתר ונהיה טהור על ידי שחיטה. ניתר כמובן מטהרתו, מטומאתו, זאת אומרת הוא לא טמא. לא שהוא מותר באכילה, זה ודאי שלא, אבל לפחות השחיטה מועילה לתאר אותו. שואלת הגמרא במאי עסקינן. באיזה מקרה אנחנו מדברים? אי לימה, מה שאנחנו אומרים, החלק השני שאמרנו, כן? אין שחיטה עושה ניפול. זאת אומרת שהשחיטה, אם שחטו בהמה, זה לא נחשב כאילו שהיא האיבר הזה נפל לפני שחיטה, אלא דווקא השחיטה מתארת אותו. באיזה מקרה זה מדובר? אילמה בעבר דעובר, מה תגיד שמדובר פה על העבר מהעובר שפירש מחוץ לרחם? מה תגיד שזה יהיה טהור, כאילו שהוא נשאר בשעת שחיטה? מפלג פליגה, על זה יש מחלוקת בזה, רבי מאיר חכמים. לא יכול להיות שרבי יוחנן מכריע פה לפי אחד מהם. יש מחלוקת האם השחיטה מתארת או לא, את אותו איבר שיצא מהרחם. אלא, בעבר שהוא מדולדל דבהמה. אמרת הגמרא, רגע, בזה מה החידוש של רבי יוחנן? אם איתה, אם החלק הזה הראשון, שאנחנו אומרים, שמיטה עושה ניפול, דהיינו שזה נחשב כאילו האיבר יצא לפני המיטה, תנינה, יש משנה מפורשת שכולם מודיעים שבאמת מיטה עושה כאילו שהוא נפל לפני כן האיבר המדולדל הזה, ויש לו דין של איבר מן החי, כמו שאמרנו, זה כבר למדנו משנה מפורשת, וגם שחיטה תנינה, שוודאי שהאיבר נחשב כאילו שהוא היה מחובר לבהמה בשעת שחיטה, ולכן זה מועיל לתאר אותו. איפה באמת שתי המשניות האלה? מיטה תנינה. יש משנה מפורשת שאומרת לגבי עבר מדולדל בבהמה שמתה, זה נחשב כאילו שהעבר הזה יצא לפני מיטה ויש לו דין רק של עבר מן החי. כתוב משנה ככה, בהמה שהיו לה בשר בלי עצם וגידים, סתם חתיכת בשר מדולדל שנחתך כמעט לגמרי ממנה, והיה לה גם עבר שלם מדולדל עם גידים ועצמות. והיא מתה, מתה הבהמה, הבשר הוא טהור לגמרי. בשביל שהוא יקבל טומאה, הוא צריך הכשר. צריך שישפך עליו אחד מישיבת משקים, יין, דבש, שמן, טל, שיורד בלילה, טל ומטר. אחרי זה יש גם כן דם או מים. אם ירטיב אותו אחד מישיבת המשקים, יכשיר אותו, שמכאן הוא להבא כל אוכל הרי, שבחיים לא נשטף במשקה, הוא לא מקבל תומה. גם אם שרץ יגע בו נשאר טהור. בשביל שיקבל תומה צריך שישטפו אותו לפני כן. זה גזרת הכתוב מהפסוק. אז כאן הוא נוטב, צריך שיכשירו אותו, את אותו בשר, ורק אז הוא יהיה מקבל תומה. והעבר מטמא משום עבר מן החי. העבר מטמא משום עבר מן החי, אנחנו מחשיבים את העבר הזה כאילו הוא פרש לפני המיטה. ולכן הוא לא מטמא כמו נבלה, אלא כמו עבר מן החי. אז משנה מפורשת שאומרת שעבר מדולדל בבהמה שמתה, אותו עבר נחשב כאילו שהיא פירש לפני מיטה, אז מה החידוש בדברי רבי יוחנן? גם החלק השני של שחיטה. גם החלק השני של שחיטה, לכאורה אין פה שום חידוש. שחיטה, רגע, בואו נשלים רק את העניין, את המשנה. הוא מטמא משום עבר מן החי, ואינו מטמא משום עבר מן הנבלה. דברי רבי מאיר. אז אם כן, רואים מכאן, כמו שאמרנו, בהמה שמתה, אז איבר שהיה מדולדל בה, נחשב כאילו שהוא נפל לפני שהיא מתה, והוא נחשב עבר מן החי ולא נבלה. שחיטה, זה שאנחנו אומרים שאם יש עבר מדולדל בבהמה ושחטו אותה, אז אנחנו אומרים שהשחיטה מתירה גם את אותו עבר מדולדל. נמי תנינה, גם זה משנה מפורשת שכתובה. באותה משנה כתוב שם, גם היה לה בשר שכמעט לגמרי נתלש, ועבר שלם שכמעט לגמרי נתלש. במקרה הזה היא לא מתה, אלא נשחטה. בהמה. אז הבשר, ואפילו האיבר האיבר שלם, רק הוכשרו בדמיה. הוכשרו לקבל טומאה. הם לא נטמאים משום נבלה מעצמם. זאת אומרת, אין להם דין של נבלה. למה? כי השחיטה כן התירה אותם. השחיטה מתירה אותם. אנחנו רואים מפה שבשר מדולדל או עבר מדולדל בבהמה, שהבהמה נשחטה אחר כך, אז החלקים המדולדלים שהיו בה נטהרים על ידי השחיטה, כי הם יהיו טמאים רק אם הם יהיו כמו כל בשר רגיל שמוכשר לקבל טומאה, כמו כל אוכל שמוכשר לקבל טומאה שהוא נטמא. פה במקרה שלנו, בגלל הדם, הם גם מוכשרו לקבל טומאה, כי הדם הוא אחד מהמשקים שמכשיר לקבל טומאה, אבל רואים מכאן באמת שהם טהורים. אז אם כן, מה החידוש בדברי, כן, דברי רבי מאיר? רבי שמעון, זה דברי רבי מאיר, אגב, אני משאיר גם פה את המשנה. רבי שמעון אומר, תנא אלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, חבר טוב של רבי מאיר, הוא היה אחד מהחמישה תלמידים, החמישייה הנבחרת של רבי עקיבא, אחרי שמתו 24,000 תלמידים. אז בכל אופן רבי שמעון אומר, לא הוכשרו. אין פה משהו מאוד מאוד דרמטי, הוא לא חולק בצורה ממש קיצונית. הוא גם מסכים עם דברי רבי מאיר שהאיבר של העובר או העבר המדול, לא של העובר, החתיכת בשר או העבר שיש בו גם גידים וגם עצמות שהיו מדולדלים בבהמה שנשחטה, הוא גם מסכים שהם לא טמאים בתור נבלה, אלא הוא רק סובר שהם לא הוכשרו על ידי השחיטה של הבהמה. לפי רבי מאיר, עצם זה שהבהמה נשחטה, כבר כל הבשר שלה מוכשר לקבל טומאה. סובר רבי שמעון, מה פתאום? הבשר של הבהמה עצמה מוכשר לקבל טומאה כי האדם שטף אותו. אבל איפה האדם נמצא? רק בצוואר של הבהמה. אבל אם יש לך פה עכשיו עבר רחוק מהצוואר של הבהמה, שהוא היה מדולדל, הוא לא נגע בו דם, אז הוא לא מוכשר לקבל טומאה. עד מתי? עד שהוא בעצמו יוכשר על ידי משקים. עכשיו, אבל הרעיון אותו רעיון, שהשחיטה כן מתארת את העבר של הבהמה, או את החתיכת בשר של הבהמה. אז אם כן, מה החידוש בדברי רבי יוחנן? זה כתוב משנה מפורשת. אומרת הגמרא, מה באמת החידוש? החידוש שבשחיטת האור, החידוש הוא באמת בקטע ששחיטה באמת מטהרת, כי היא מההי, אם היה כתוב רק את המשנה, היא הווה אמינה, שזה שהשחיטה עושה כאילו היינו אומרים שהשחיטה הזאת עושה כאילו שהאיבר נפל לפני כן, לפני השחיטה, וזה נחשב איבר מן החי. מה זאת אומרת? המשנה הרי אומרת שהאיבר הזה והבשר הזה מוכשר בדמיה, מה זאת אומרת? זאת אומרת שזה טהור. אז איך אתה רוצה להגיד שזה נחשב כאילו שזה נפל לפני השחיטה? אם זה נפל לפני השחיטה, זה עבר מן החי. אומרת הגמרא, כן, מהמשנה הייתי יכול להגיד שזה כאילו נחשב שזה נפל לפני השחיטה. איך תסביר את המשנה לפי זה? הווה אמינא, מה יוכשרו? זה רק הבשר. מה שכתוב שזה הוכשר לקבל טומאה, זה הבשר בלבד. אבל האיבר יישאר תמה. איבר שלם, איבר שלם שהיה מדולדל, הוא יישאר תמה. למה? כי זה נחשב שהוא נשאר, זה נחשב שהוא עבר מן החי, שהוא פירש לפני שחיטה. אבל כתוב פה שהוא הרי טהור. וכתוב, הוכשרו. קטני. אז לכאורה זה אומר שגם האיבר טהור. אומרת הגמרא, מה הוא דתימה? איפה כתוב פה איבר? לא כתוב פה על האיבר, כתוב סתם הוכשרו, אולי זה הכוונה רק לבשר. אולי עם איבר שזה גיד, עצמות ובשר יחד, שהיה מדולדל בבהמה, והבהמה נשחטה, אולי אנחנו לא אומרים שזה הוכשר על ידי השחיטה של הבהמה והוא יהיה טהור. מי אמר? אולי מדובר פה רק על חתיכת בשר, לא כתוב פה מה הוכשר, כתוב הוכשרו, אולי זה מדובר רק על הבשר. כן, אבל כתוב הוכשרו לשון רבים, אז כנראה גם על האיבר וגם על הבשר. זה תכף. בכל אופן, מה יוכשרו? הבשר. זה מדובר רק על חתיכת בשר, בלי גידים ועצמות. הם הוכשרו לקבל טומאה, אבל איבר שלם יהיה טמא. לכן החידוש של רבי יוחנן שזה גם יהיה טהור. שואלת הגמרא, והוכשרו קטני. אם זה הוכשרו שתיים, זה גם איבר וגם בשר. אומרת הגמרא, מהו דתימה? באמת מדובר פה הוכשרו לשון רבים, שתיים מדובר על בשר. לא מדובר על איבר שלם. איבר שלם מדודל בבהמה, מהמשנה הזאת אפשר להגיד שהוא לא ניתר על ידי השחיטה. הייתי אומר, למה צריך פעמיים לבשר? אחד, לבשר הפורש מן הבהמה. אחד, בהמה שחתיכת בשר שלה פרשה ממנה בלי גידים ועצמות, סתם בחתיכת בשר, ונשאר ממש קצת חיבור לשאר הבהמה, שחטו את הבהמה, אז אותו בשר מוכשר באמת. ואחד, לבשר הפורש מן האיבר. ועוד בשר שהוא מוכשר, שצריך הכשר לקבל טומאה, אבל הוא לא טהור מצד עצמו, זה הבשר שפרש מאיבר, איבר מדולדל בבהמה, אלא נאמר רגל שכבר לא כל כך היה מחובר לבהמה. ושחטו את הבהמה, ופרש מאותו איבר, פרש מנו חתיכת בשר. הבשר הזה הוא לא נטמא, כי חתיכת בשר מעבר לא מטמא, רק על ידי שמכשירים אותו לקבל טומאה על ידי אחד מהמשקים. אז שתי סוגי בשר, בשר מהבהמה ובשר מהעבר הזה. אבל איבר שלם נגיד, שזה כן עכשיו שהוא נפל לפני השחיטה וזה ייחשב עבר מן החי, לכן, מחדש רבי יוחנן, לא, שגם האיבר שלם יהיה טהור, בגלל שהוא איזה נחשב, מחובר לבהמה בשעת שחיטה. שואלת הגמרא, למה צריכים להגיד שתי סוגי בשר? למה אי אפשר להגיד על אחד מהבשר, בשר מהבהמה או בשר מהעבר, שזה מוכשר, שזה צריך הכשר לקבל טומאה כי הוא לא טמא מצד עצמו, ואני אלמד על הבשר השני גם, למה צריכים ללמד על שתי הסוגי בשר? ומהי אולמד דהי, דהיינו בשר מהעבר, מהי, מהבשר בהמה מעצמה, למה אי אפשר ללמוד אחד על השני? עונה הגמרא, יש כן איזה שחד מהם שיותר חמור. סלג לדעת החמינה, שהבשר מהעבר, שפרש מהעבר, המדולדל, הוא יותר חמור מבשר מהבהמה בעצמה. הואילו מטמא טומאה חמורה, אגב, אביו, כיוון שהוא טמא טומאה חמורה בגלל האיבר עצמו, שהאיבר עצמו הוא נבלה. אז הבשר שפרש מהאיבר עצמו, אולי הוא יותר חמור, אולי הוא כן נטמא. אימא לא ליבה איכשר, אולי להפך, אולי הוא לא צריך, אולי הוא לא ניתר על ידי השחיטה, והוא יישאר טמא. כרי, מה הסיפור? יש פה איבר, איבר שפרש לפני השחיטה נקרא איבר מן החי, והוא טמא כמו נבלה. אז אם פירש ממנו חתיכת בשר, החתיכת בשר הזאת היא הייתה מחוברת לאיבר שהוא בעצם טמא טומאת נבלה. אז אולי להגיד שבגלל שהוא היה מחובר לאותו נבלה, לאותו איבר שהוא היה טומאת נבלה, אולי נגיד שהוא יהיה טמא מעצמו, וגם אם לא הוכשר על ידי אחד מהמשקים לקבל טומאה, הוא כבר טמא בגלל עצם הטומאה שיש לשאר הבשר של האיבר שממנו הוא הגיע. לכן, אימא לא ליבה איך שאולי לא צריכים לך להכשיר אותו לקבל הטומאה, כי הוא טמא מצד עצמו, כמה שמלן שגם בשר מהאיבר יהיה טהור. טוב, בכל אופן, אבל מה אנחנו רואים עד לפה? שרבי יוחנן סובר שאפילו איבר מדולדל בבהמה, על ידי השחיטה הוא נהיה טהור. על ידי השחיטה הוא נהיה טהור. אומרת הגמרא, אחרי שבאמת קאמנו את הדברים של רבי יצחק בר יוסף, איך שהוא מסביר את דברי רבי יוחנן, אומרת הגמרא, באמת תקבל את דבריו, ככה זה באמת ההלכה. אמר רבי יוסף ניקודר רבי יצחק בר יוסף בידיך. מה שאמר רבי יצחק בר יוסף בשם רבי יוחנן, זה באמת ייקח לידיים, שעבר מדולדל בבהמה ניתר על ידי שחיטה, מטומאה, הוא לא טמא. מאיפה אנחנו יודעים שככה באמת ההלכה? דרבא בר בר חנה, קאי קוותי, כי גם רבא בר בר חנה סובר כמותו, דתניא. הברייתא אומרת ככה, הוא בשר בשדה, אם זה טריפה, לא תאכלו. עכשיו, זה בא לרבות ולאסור כמו טריפה את האיבר והבשר המדולדלים, שהיו כמעט לגמרי תלושים מהבהמה לפני השחיטה, בבהמה ובחיה ובעוף ושחטם. אם הוא שחט את אותם בהמות, והיה להם נאמר רגל אחת מדולדלת, שהן העבר והבשר אסורים. אסורים. עכשיו, אם הם אסורים, אז רואים שהשחיטה לא תירה אותם. ואמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יוחנן, אין בהן איסור לאו של עבר מן החי. למה? מכיוון שהשחיטה כן מתארת אותם. אלא יש בהם רק מצוות פרוש בלבד. מצוות פרוש, דהיינו מדי רבנן אומרים, תפרוש ואל תאכל את העבר הזה. אבל אין בזה באמת דין של עבר מן החי של איסור מהתורה. אפילו שכתוב פה בפסוק, הוא בשר בשדה טריפה לא תאכלו, שאמרנו שזה בא לרבות עבר ובשר מדולדלים בבהמה או בחיה או בעוף. אומר רשי שזה רק אסמכתא בעלמא. זה רק רמז מהפסוק, אבל לא באמת מקור ללמוד מכאן שיש איסור מהתורה לאכול עבר המדולדל בבהמה אחרי השחיטה. זאת אומרת, אם היה עבר מדולדל בבהמה לפני שחיטה ושחטו אותה, שאם יאכלו עבר מדולדל בבהמה, אז יש איסור מהתורה. לא, אלא זה רק מדרבנן. בכל אופן, מה רואים מכאן? שאין שחיטה עושה ניפול. כששוחטים בהמה שיש לה עבר מדולדל, זה לא נחשב כאילו שהעבר המדולדל הזה נפל לפני השחיטה ויש לו דין של עבר מן החי, אלא זה נחשב כמו שהוא היה מחובר לבהמה בשעת שחיטה, והשחיטה באמת מתירה אותו. עד כאן השיעור על דף עין ג'.